שלום לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו נתמקד עכשיו במה שקורה מעבר לים, ברחבי העולם, בדגש על האזור של ארצות הברית, צפון אמריקה, מחאה שהתפתחה לאורך החודשים של המלחמה, צברה תאוצה, ועכשיו, בשבועות האחרונים, מגיעה לשיא בחוף המזרחי של ארצות הברית, בדגש על אוניברסיטאות כמו קולומביה בניו יורק, מחאה שמלווה גם באירועים אלימים, ביטויי אנטישמיות, כמובן מחאה נגד ישראל בכל מה שנוגע להתפתחויות של המלחמה, אבל מעבר לכך, הצטרפות של גורמים שונים לאירוע הזה, שהוא כמו כדור שלג שהולך וצובר תאוצה, ואנחנו ננסה להבין קודם כל את תמונת המצב לאשורה כרגע, את ההשראה ששואבים אלה שמצטרפים למחאה, עד כמה הם בכלל מודעים ועד כמה אכפת להם ממה שקורה כאן, אולי המניעים שלהם והסנטימנטים שלהם מגיעים דווקא מכיוונים אחרים, שלא קשורים ישירות למלחמה בעזה, ולאן זה הולך? כמובן, מה מדינת ישראל יכולה והוא צריכה לעשות בעניין הזה, כדי לצמצם את ממדי התופעה ואת הנזקים שהיא גורמת. על כל זאת ועוד עמנו שחר אילם, חוקר בכיר במכון, שלום רב שחר.
שלום ירון.
בוא קודם נזכור את תמונת המצב כמו שהיא נכון לבוקר הזה, שבו אנחנו מבינים בניו יורק, המשטרה, גורמי האכיפה, החליטו לפעול בצורה תקיפה יותר מכפי שהיה עד עכשיו, נגד אותם, לא יודע אם לקרוא להם מפגינים, מתבצרים, פורעים, שנכנסו לתוך הקמפוס של אוניברסיטת קולומביה, התארגנו שם באוהלים, וגם ביצעו כל מיני מעשים של אלימות וונדליזם. זה אולי ביטוי אחד חריף מאוד למה שקורה בימים האלה, אבל תן לנו קודם תמונת מצב רחבה, איפה אנחנו נמצאים כרגע.
100%, אז כמו שאמרת, אנחנו מנהלים את השיחה הזאת ממש שעות ספורות אחרי שמשטרת ניו יורק פרצה לקמפוס של אוניברסיטת קולומביה, פינתה ועצרה חלק גדול מהמפגינים, המתבצרים שהיו בתוך בניין המילטון באוניברסיטה. רגע נעשה איזה סדר בשלבים העיקריים של האירועים עד שהגענו ללילה הדרמטי האחרון. אז מעל הסטודנטים בתוך הקמפוס של אוניברסיטת קולומביה בניו יורק, בעצם הגיע לעולם ב-17 לרביעי, לפני כשבועיים, בדרישה של המוחים, שכוללים סטודנטים ואנשים מחוץ לאוניברסיטה, הייתה שהאוניברסיטה תמשוך את ההשקעות שלה מישראל ומגופים וחברות שתומכים לכאורה במלחמה שישראל מנהלת בעזה. אחר כך נכנסנו לאיזשהו שלב של מסע ומתן בין נשיאת האוניברסיטה לבין נציגי המוחים. הנשיאה סירבה לקבל את הדרישה שלהם, אבל הסכימה לנהל מסע ומתן, להיות קשובה ולדבר ולראות מה אפשר לעשות. באיזשהו שלב קבע אולטימטום לפינוי המאהל. האולטימטום הזה נדחה כמה פעמים, אחרי מספר דחיות היא החלה, בעצם תם האולטימטום, והיא החלה להשעות סטודנטים מוחים, ולערב את המשטרה, את משטרת ניו יורק, להכניס את המשטרה אל הקמפוס, ואז באמת הגיע השלב של התבצרות או כניסה של חלק מהמוחים לתוך בניין האוניברסיטה, עד לפינוי המשטרתי של הלילה. קולומביה בעצם לא הייתה, למרות שהיא סימנה את האירוע הזה, והיא הסמל של השבועיים האחרונים, היא לא הייתה האוניברסיטה הראשונה שבה החלו המעלים האלה, היו כמה מחאות אוהלים קטנות יותר באוניברסיטאות אחרות, אבל בעקבות קולומביה והרעש היא עשתה, בגלל גם המעמד שלה והעוצמה של האירוע, ראינו בשבועיים האחרונים גל של מעלי מחאה בעוד למעלה מ-50 אוניברסיטאות בארצות הברית, חלקן אוניברסיטאות העילית של ארצות הברית, בעצם רוב ה-Ivy League, רוב אוניברסיטאות העילית של ארצות הברית, ראינו תופעות דומות. ביחד עם זה גם גל נלווה של הפגנות תמיכה בסטודנטים המוחים והמתבצרים, ומאז גם הגל הזה פרץ מחוץ לגבולות ארצות הברית, יש לנו גם באוניברסיטאות בקנדה, באירופה, סורבון בצרפת, ועוד ועוד. זאת אומרת, אני חושב שמוקדם לסכם את האירוע הזה, למרות ההשתלטות הדרמטית של משטרת ניו יורק ופינוי המתבצרים בקולומביה. וכמו שהזכרת, הגל הזה לובה בהרבה מאוד אלימות ותמיכה באלימות ואנטישמיות בהרבה מאוד ממוקדי המחאה, כמעט בכל מוקדי המחאה, קריאות אנטישמיות נגד יהודים, כמובן קריאות תמיכה בחמאס, קריאות שתומכות במעשים שלו, קריאות להתנגדות אלימה, גם כנגד המשטרה וגם כנגד ישראל ותומכיה, וגם כמובן איומים והטרדות ופגיעה פיזית גם בסטודנטים וגם באנשי סגל ישראלים ויהודים.
בוא נתמקד בתופעה הזאת בארצות הברית, ואולי נאמר אחר כך גם כמה מילים על מה שקורה בעולם. אגב, התפרצות של אנטישמיות תוך כדי המלחמה פה. עושה רושם שזו תופעה ויראלית, זאת אומרת, כמו שתיארת את זה, זה התפשט מהר מאוד ממוקד אחד לכמה מוקדים, ציינת כ-50 מוקדים, אולי אפילו יותר. ואני רוצה להבין ממך גם את הקישור לפוליטיקה. זאת אומרת, ממה או מאיזה סוג של ארגונים פוליטיים, אידיאולוגיים, אולי גם חלקם קיצוניים, המחאה הזאת שואבת השראה, ומה הם השורשים האנטישמיים העמוקים שלה, שאפשר לזהות בדרך שבה היא מובלת או נדחפת על ידי כל מיני ארגונים כאלה?
100%, אז תראה, אין ספק שהאירוע, הקמפיין הזה הוא קמפיין ייחודי, אבל השורשים שלו הם שורשים עתיקים. בסוף אנחנו רואים מאחורי התופעה הזאת, שבאמת מתפתחת בשבועיים האחרונים באיזה מין צורה ויראלית, אבל אנחנו רואים בסופו של דבר קמפיין מתוזמר. זאת אומרת, זאת מחאה שמאחוריה יש ארגון. אפילו הייתי אומר ארגון מאוד מאוד יעיל ומשומן, ארגון בסופו של דבר של גופים אקטיביסטים שפועלים הרבה מאוד שנים. אנחנו קוראים להם ארגוני הרשת הירוקה אדומה. הרשת הירוקה אדומה, ירוק זה ארגונים איסלאמיסטים, זה ארגונים שהרקע שלהם הוא רקע איסלאמיסטי, מבית היוצר של האחים המוסלמים, והפעילות שלהם במערב, זו פעילות שנמשכת כבר הרבה מאוד שנים, דווקא באירופה היא התחילה והתפשטה, ובארצות הברית היא קצת יותר טריה, אבל גם בארצות הברית היא כבר פועלת הרבה מאוד שנים, כ-20 שנה. אז אלה הירוקים, הארגונים האסלאמיסטים, וביחד איתם הם חברו לארגונים האדומים, כלומר לארגונים שמגיעים מבית היוצר של השמאל הרדיקלי, ששוב הבסיס האידיאולוגי שלהם הוא בעבר קומוניזם, אבל היום הם נמצאים בשוליים של מה שנקרא הזרם הפרוגרסיבי בארצות הברית, והארגונים האלה שכביכול אין ביניהם שום קשר אידיאולוגי, אפילו במידה מסוימת יש טינה ואיבה אידיאולוגית בין שני הזרמים האלה, הירוק והאדום, כבר הרבה מאוד שנים עובדים ביחד, סביב אג'נדה שהיא לא נוגעת רק לישראל, היא בעיקר נוגעת לרצון שלהם, לצאת כנגד הסדר הקיים, כנגד הממסדים הקיימים, והרשת הזאת היא בבסיס של התנועה האנטי-ישראלית, במידה מסוימת האנטישמית שפועלת בארצות הברית וגם מחוצה לה. נגיע רגע לאירועים שקרו בשבועיים האחרונים, אז הגוף העיקרי שאנחנו רואים שהוא עומד מאחורי האירועים האלה, זה ארגון סטודנטים שנקרא SGP, Students for Justice in Palestine. זה ארגון שהבסיס שלו הוא באמת איסלאמיסטי, אבל מאז הוא מה שאנחנו קוראים ארגון היברידי, זאת אומרת, הוא כבר מזמן לא כולל רק מוסלמים או אנשים ששייכים לזרם האיסלאמיסטי, אלא הוא חיבור של באמת שמאל רדיקלי וגורמים איסלאמיסטיים. ויש לו, זו תנועת סטודנטים שפועלת בסניפים ברחבי ארצות הברית, ויש לו הרבה מאוד שותפים, גם ארגונים אקטיביסטיים עם רקע איסלאמיסטי מובהק, וגם כאלה ששייכים לשמאל הקיצוני בארצות הברית. והארגונים האלה, ארגון הסטודנטים הזה מקבל גם רוח גבית מהרבה מאוד אנשי סגל באוניברסיטאות מובילות בארצות הברית, אולי ניגע בסיפור הזה של מה מלמדים באוניברסיטאות בהמשך. צריך לזכור, האוניברסיטאות במערב הן בדרך כלל מעוז של השמאל הליברלי, אבל בתוך השמאל הליברלי הזה יש גם שוליים אנטי-ליברליים במהותם, כמו שהזכרתי מקודם, של שמאל רדיקלי, והרוח הגבית שהם מקבלים היא גם מחוץ לקמפוס. צריך לזכור, גם מחוץ לקמפוס יש הרבה מאוד פעילות אקטיביסטית, וחלקה גם בזירה הפוליטית. אפילו שולי הזרם הפרוגרסיבי של המפלגה הדמוקרטית, בצורה כזו או אחרת, תומכים בזרמים האלה. אז ל-SGP הזה, לארגון הסטודנטים for Justice in Palestine, חברו ארגונים נוספים, כולל ארגונים יהודיים, כמו Jewish Voice for Peace, וארגונים נוספים. איך אפשר, כמה מילים על איך הארגון הזה מנהל פעילות ויראלית? אז הארגון הזה, ב-20 לאפריל, כלומר 3 ימים אחרי שהחל המעל בקולומביה, כבר יצר את הקמפיין שבעצם בנה את הבסיס למה שקרה בקמפוסים נוספים. הוא כבר קרא לזה הקמפיין של האוניברסיטה העממית, ה-Popular University, והגדיר למעשה מה המטרה. מה המטרה היא? מצור על האוניברסיטאות, כדי להכריח את ההנהלות שלהן למשוך השקעות מישראל וממי שתומך במכונת המלחמה שלה. בהמשך, יומיים לאחר מכן, ב-22 באפריל, הוא כבר הצעיר על מטרות הקמפיין של האוניברסיטה העממית למען עזה, זה שם הקמפיין הזה, והגדיר כבר מטרה הרבה יותר כללית, שקצת עוזרת לנו גם להבין שזה לא מתחיל ונגמר בשאלה של השקעות. זאת אומרת, הסיפור הוא לא חרם השקעות על ישראל של האוניברסיטאות. הוא אמר, דרך תנועת הסטודנטים העממית, אני פחות או יותר מתרגם את המישן סטייטמנט שלהם, דרך תנועת הסטודנטים העממית אנחנו נייצר כוח ציבורי משמעותי, גם סטודנטיאלי וגם מחוץ לאוניברסיטאות, שישיג השפעה ושליטה על המוסדות, נעבור קמפוס אחר קמפוס עד לשחרור פלסטין. זאת אומרת, זה קצת מראה לנו שמדובר פה בקמפיין שהיעדים שלו הרבה יותר רחבים, וכמובן זה קצת שיטת הניצחון המוחלט, עד לניצחון המוחלט. בסוף הקמפיין הזה מנסה לנצל הזדמנויות, הוא ניצל את חופש הפעולה היחסי שיש בקמפוסים, הוא ניצל עד עכשיו, שוב, בקולומביה אנחנו רואים התנהלות יחסית מאוד אגרסיבית של הנסיעה ושל משטרת ניו יורק, אבל הוא ניצל רפיון ואיטיות תגובה של חלק מהנהלות האוניברסיטאות, אחר כך הניסיון שלהם להיכנס למסע ומתן. איך אתה יכול להיעל מסע ומתן עם קמפיין שהמטרה שלו הוא לשחרר את פלסטין? האוניברסיטאות אין בדיוק סמכות בנושא הזה. אחר כך ניסיון למנף את התגובה, זאת אומרת, ברגע שניתן דדליין, ברגע שיש איום על השעיית סטודנטים, ברגע שיש צעדים משפטיים, עימות עם שוטרים, הדברים האלה הם דברים שרק מוסיפים יש למדורה, ואם לא מנהלים אותם נכון, הם במידה מסוימת רק עוזרים לקמפיין הזה לתפוס עוד תאוצה, וזה קרה. שוב, אנחנו נראה עוד מה קורה אחרי הסיפור של קולומביה, אבל אני לא הייתי עוצר את הנשימה, לא חושב שהסיפור הזה נגמר, וכמובן שתוך כדי הקמפיין הזה אנחנו רואים את התגובה הצפויה הפבלובית של כל החשודים המיידיים, זאת אומרת, כל מי ששייכים פוליטית לצד הזה של המפה, זאת אומרת, לצד שתומך בפעילות המחאה הזאת, הוא מתנגד לישראל, כולל ארגוני זכויות אדם, כולל משפיענים, כולל פוליטיקאים, מתקשה לגנות את הפעילות, כולל האלימה של המוחים ושל הסטודנטים, בגלל שהוא תומך במאבק שלהם.
אז עושה רושם שזה, כמו שאתה אומר, קמפיין מתוזמר, ושיש בו מעורבות של גורמים מתוך ארצות הברית, בקמפוסים, שהפכו מעוז של גורמי שמאל ליברלי, וארגונים קיצוניים שונים, כולל איסלאמיסטים. אחרי שתיארת את המנגנון, אני מנסה להבין דרכך לאן זה הולך. והאם אנחנו עדים לתופעה שהיא התפרצות שעשויה להימשך זמן רב, אולי יותר מכפי שראינו עד היום.
טוב, אז כמובן שאין לי את התשובה הוודאית לאן זה הולך, אבל אני יכול להגיד לך שלמארגנים, זאת אומרת, לגופים שעומדים מאחורי המחאה הזאת, אין שום כוונה לעצור. המטרה הרי, כמו שהם הצהירו, בצורה פומבית, היא לייצר תנועה עממית רחבה, לייצר באמת את הווירליות הזאת, עד לסוג של, כמו שאמרתי, ניצחון מוחלט, שהם מגדירים אותו בתור שחרור פלסטין, ולפי ההיגיון הזה אין שום פשרה שבאה בחשבון מבחינתם. עכשיו, באוניברסיטת קולומביה אנחנו כאמור מדברים, אחרי שכביכול יש איזשהו סיום של האירוע, שוב זה מוקדם מדי להאריך, אבל בזמן שמשטרת ניו יורק עצרה, נכנסה ועצרה באוניברסיטת קולומביה, באוניברסיטת בראון ברוד איילנד, הגיעו הלילה לסיכום אחר לגמרי עם המוחים, שם הגיעו לסוג של פשרה, והאוניברסיטה בעצם הצעירה, שהיא תערוך בחודשים הקרובים הצבעה בנוגע למשיכת השקעות מישראל. זאת אומרת, היא בעצם פתחה פה את הפתח באיזה סוג של פשרה מסוכנת, שהיא גם תקדימית, שמבחינת המארגנים בדעתי רק מזמינה עוד לחץ וקמפיינים. זאת אומרת, אנחנו רואים שלא כל האוניברסיטאות פועלות באותה צורה, אנחנו גם עוד לא יודעים כאמור מה יקרה בקולומביה, והארגונים והגופים האנטי-ישראלים ימשיכו לחפש כל הזדמנות כדי להדד את המסרים, כדי לקדם את האג'נדה שלהם, ואני מזכיר, זה לא יסתיים באוניברסיטאות וזה לא יסתיים בארצות הברית. הם ינסו לנצל אירועים בינלאומיים גדולים. אני מזכיר שאנחנו לקראת האירוויזיון בשוודיה, במלמו בשוודיה, ששם כבר יש מתוכננות מחאות גדולות כנגד ישראל. בקיץ אולימפיאדה בפריז. חוץ מאירועים בינלאומיים גדולים, כמובן שיהיה ניצול מיטבי מבחינתם של כל התפתחות שלילית שתקרה באזור שלנו. כל אירוע אקטואלי שיכול להציט ולהוסיף שמן למדורה, והם ימשיכו לפעול בכל זירה גיאוגרפית שהם יכולים להגיע אליה, בכל הזירות והממדים הנושאיים, אם זה בתחום המשפט והפוליטיקה והאוניברסיטאות והתקשורת וכן הלאה. המדורה הזאת דולקת כבר הרבה מאוד זמן, בוודאי מאז השבעה באוקטובר, וחומרי הבעירה נכנסים עוד ומקבלים בוסט רציני, ולכן אין שום סיבה לראות שכרגע זה נכבה. וצריך לזכור שוב, ברקע בארצות הברית, הרקע הייחודי של ארצות הברית, פוליטיקת הזהויות שמאוד מאפיינת את ארצות הברית, גם במידה מסוימת את ישראל ומדינות נוספות במערב, היא מייצרת הרבה מאוד שותפויות בלתי אפשריות, כמו הרשת הירוקה אדומה של ארגוני חברה אזרחית, של ארגוני זכויות אדם, התופעה הזאת שאנחנו קוראים הצטלביות או אינטרסקשנליטי בארצות הברית, שהרבה מאוד קבוצות עם אג'נדות שונות מתלכדות ביחד כדי לצאת נגד הממסד, בשם המדוכאים עלי אדמות, כנגד הממסד, כנגד האליטות. התופעה הזאת היא בסופו של דבר נותנת גב מאוד רציני להמשך המחאה.
בוודאי. בוא נתייחס להשלכות של האירועים האלה, קודם כל ברמת הביטחון, הביטחון של הקהילה היהודית, הביטחון עבור ישראל, עבור ישראלים בעולם, הרי אנחנו יודעים שזה לא יעצור, וזה כבר לא נעצר בגבולות קמפוסים של אוניברסיטאות, זה גם במקומות שישראלים מגיעים אליהם לצורך תיירות, לצורך עבודה, ועל הכוונת של הארגונים האלה, לא רק ישראלים, גם יהודים, מהן המשמעויות הברורות ביותר שאפשר לדבר עליהן כרגע?
טוב, אז אני באמת אנסה לפרק את זה כמו שאתה הצגת, לקהלים השונים, לגורמים השונים, וננסה רגע לדבר על משמעויות. אז נתחיל באמת באנשי סגל וסטודנטים יהודיים, הם כפי שנראה כרגע, הם הקורבנות הישירים של השבועיים האחרונים, של מחאה באוניברסיטאות. אני חושב שדי ברור שחלק מהמסגרות האקדמיות בעצם כרגע לא מאפשרות את התנאים הבסיסיים שיאפשרו להם להמשיך ולתפקד ולפעול במסגרתם. בחלק מהמקרים, אני חושב בעיקר עבור אנשי סגל יהודים או ישראלים באוניברסיטאות אמריקאיות, הנזק הוא ארוך טווח, ספק אפילו אם ניתן לשיקום. תחשוב על סיטואציה שבה אנשי סגל בעצם גילו או נחשפה להם הסביבה האקדמית שבה הם פועלים, זה לא משהו שאפשר יהיה בחלק מהמקרים לשקם, אני מזכיר עוד דבר מעניין, ראשי האוניברסיטאות בישראל הוציאו לפני מספר ימים הצהרה משותפת, די חריגה ודי ייחודית, שמתייחסת למצב בארצות הברית, ומזמינה סטודנטים ואנשי סגל יהודים מרחבי העולם להגיע ולהשתלב באקדמיה הישראלית. מאוד מעניין לראות מה תהיה ההיענות ליוזמה הזאת, זה בעצם איזה ניסיון של האקדמיה בישראל, אפשר להגיד לנצל את המצב, אבל בעיקר להראות שיש פה גב, שמנסה לתמוך באנשים שלא ימצאו יותר את מקומם במקומות שבהם הם נמצאים. אז עד כאן לגבי אנשי סגל וסטודנטים יהודים, לקהילה היהודית באופן כללי בארצות הברית, זה איום נוסף על הביטחון ועל תחושת הביטחון. זה בעצם המשך של מגמה שאנחנו רואים בעיקר בחמש השנים האחרונות, של ירידה הדרגתית בתחושת הביטחון של קהילות רבות בארצות הברית, בעקבות גלי אנטישמיות, שחלקם קשורים גם לאירועים שקורים פה במזרח התיכון, והאירועים האחרונים בוודאי לא מוסיפים לכך, הקהילה שם נמצאת במצב לא פשוט. אבל לא הייתי מספיד אותה חלילה, עדיין יש לה הרבה מאוד כוח, הרבה מאוד משאבים, הרבה מאוד לכידות ואמצעים, כדי להתמודד מזה גם פנימית וגם אל מול הממסדים בארצות הברית. אני עובר מכאן לישראל, אז אני חושב שדי ברור לנו שהתדמית הבינלאומית של ישראל והמעמד שלנו בעולם נמצא היום בשפל שלא היה כבר שנים רבות. במידה מסוימת אנחנו באיזה סוג של מדרון חלקלק בחודשים האחרונים, של איזושהי קריסה של המעמד שלנו הציבורי, ובמידה מסוימת גם בממדים אחרים, במוסדות מסוימים. בהיבט הציבורי, אני כרגע מדבר על ההיבט התודעתי, מה שמתקלקל ברגע, לפעמים יידרשו שנים כדי לשנות את המגמה ואחר כך לשקם את המעמד. אני בעיקר מדבר פה על קהלים ליברליים בעולם, שהם בסיס תמיכה מאוד מאוד חשוב למדינת ישראל. ואני חושב שגם בכל מה שנוגע לקהלים ליברליים בעולם, גם בחופש התנועה וחופש הפעולה של ישראלים בחול, אנחנו עלולים להרגיש את זה. וזה מאוד משמעותי, צריך לקחת את זה בחשבון, אנחנו חיים בסופו של דבר בכפר גלובלי, אין לנו שום יכולת להתנהל ולהתמודד בלי התמיכה ובלי היכולת לפעול בצורה חופשית בעולם. מישראל אני רגע רוצה להתייחס לאקדמיה האמריקאית, ואולי דרכה גם לחברה האמריקאית ולמוסדות האמריקאים. אני חושב שאולי אני פה מסתכל בזווית ראייה ישראלית, ואולי זו קצת יותר שאיפה מאשר קריאה של המציאות, אבל אני חושב שזאת קריאת השכמה, שוב קריאת השכמה. זאת לא בעיה, מה שאנחנו רואים פה זאת לא בעיה של המיעוט היהודי בארצות הברית. האנטישמיות או התופעות האנטישמיות הן בדרך כלל משהו שמעיד על תופעות רחבות הרבה יותר. אני חושב שזה מעיד פה על זה שהדמוקרטיה הליברלית נמצאת במשבר ברחבי העולם, והמשבר הוא בעיקר מבפנים. אויבי הדמוקרטיה הם קודם כל אויבים מבפנים, גם אם יש גורמים מבחוץ שמנסים לקעקע ולערער, יש גורמים אנטי-ליברליים בתוך החברות הדמוקרטיות ליברליות, שמנסות לנצל את השיטה כדי לחסם אותה ולקעקע אותה. מה שאנחנו רואים בארצות הברית ובמידה מסוימת גם במקומות אחרים כולל בישראל זה שהכיתוב הפוליטי ופוליטיקת הזהויות הם המצע כדי לפעול. מה שאנחנו רואים באקדמיה האמריקאית, הרוח שנושבת שם בעיקר בפקולטות למדעי הרוח והחברה, הרוח הזאת מזינה את הבעיה, והבעיה העיקרית היא שהיא גם מגדלת את דור המנהיגים הבא. בסוף באקדמיה אנחנו רואים הרבה פעמים בתפיסה פוסט-מודרניסטית שמאוד מאפיינת את האקדמיה, אנחנו רואים הסתכלות מאוד דיכוטומית על העולם, איזה מניסיון לבחון את הטוב והרע בעולם דרך עיניים של חזקים וחלשים, מנצלים ומדכים, הזהות והשיוך בסוף הם קובעים ולא המעשים ולא הערכים, הערכים האומניים שאמורים להיות הבסיס לתפיסה הליברלית הם פתאום פחות חשובים, כן, היכולת בכלל לראות במעשים של חמאס משהו לגיטימי, זה איזשהו עיבוד של הבסיס האומני בתפיסה הליברלית, והממסדים מתקשים מאוד לפעול נגד הלגיטימיות של גורמי השוליים האלה, הרבה פעמים בגלל שהם בכלל לשון המוזניים הפוליטית. כן, כמו בארצות הברית, השוליים הפרוגרסיביים הקיצוניים במפלגה הדמוקרטית, שהם לשון מאזניים פוליטית שדרושה, יש להם קהל תומכים שדרוש להם המפלגה הדמוקרטית, כך גם במדינות רבות במערב, כולל בישראל, ואני לא אכנס כרגע לדוגמאות נוספות.
אז אם זו תופעה שנעוצה כל כך עמוק בתהליכים שמתרחשים בארצות הברית, וכנראה גם במקומות אחרים בעולם, אנחנו התמקדנו מטבע האירועים בארצות הברית, והיא קריאת תיגר על המוסדות ועל הסדר הקיים, והיא מעבר לשנאת ישראל ואנטישמיות, מה אפשר לעשות ברמת הפעילות במדיניות החוץ של ישראל, או של כמובן המדינות שתומכות בישראל, כדי לתת מענה ואפילו למגר את התופעה הזאת ככל שאפשר?
אז אני אתייחס קודם כל באמת לסיפור האקדמי. אני חושב שכבר די ברור מהדברים שדיברנו עליהם, שגם לחופש הביטוי, שאני מזכיר שהוא ערך עליון בארצות הברית ובכלל בדמוקרטיות ליברליות, וגם לזכות המחאה וגם לחופש האקדמי, שהם כולם ערכים מאוד מאוד חשובים, יש גבולות. זאת אומרת, גם הם צריכים לעמוד במבחן החוק, והכלל הכי פשוט והכי ידוע, אני חושב שבמידה מסוימת זה הקו שנשיאת אוניברסיטת קולומביה ניסתה לייצר, אלימות היא אלימות. אפשר לקרוא לה בכל מיני שמות, אפשר לקרוא לה פעילות מחאה לא לגיטימית, אפילו הייתי אומר יותר מזה, המוחים קוראים לזה פעילות מחאה לא אלימה. אבל כשיש אלימות, היא אלימות. כשיש פגיעה, כשיש איומים, כשיש פגיעה בסדר ציבורי, צריך להתייחס אליו ככה, וזה דורש בדרך כלל טיפול תקיף וחד משמעי. מי שמתחיל לנהל מסע ומתן עם אלימות, לא יסיים איפשהו התחיל. ולכן הטיפול צריך להיות, אני חושב, תקיף, והצבת הגבולות זה הכלל הראשון בטיפול במחאה הזאת. אני חושב שזה גם הסיפור העיקרי, את היכולת של הנהגות לעמוד אל מול הדבר הזה, להתרומם מעבר לשיקולים הפוליטיים ולתמיכה הרבה שיש גם באירועי אלימות, ולעמוד כנגד הדברים האלה גם כשהם בתוך המחנה שלך. זה האתגר הגדול של המנהיגות, במידה מסוימת זה מבחן המנהיגות האמיתי. ובהסתכלות יותר רחבה, כמו שאמרתי, זה לא האירוע הישראלי-יהודי, הסיפור הזה. אתה אמרת קריאת תיגר, זה איום ישיר על מוסדות, על סדר קיים בארצות הברית, וכאמור גם במקומות נוספים, ולכן מבחן המנהיגות העיקרי של המנהיגים, גם ברמות המוסדות האקדמיים, וגם מנהיגים פוליטיים, ומנהיגים בזירה הציבורית, זה האם הם יבחינו שלא מדובר פה במהלך של התנגדות לגיטימית למדיניות ממשלת ישראל, אלא יש פה קריאת תיגר, וניסיון להטריס כנגד באמת היסודות הבסיסיים של הדמוקרטיה, ולכן ככה צריך להתייחס לזה כמערכה ארוכה אל מול הגורמים הבעייתיים האלה.
הדברים הרבה יותר ברורים, וכמובן גם גודל האתגרים והאיומים שעליהם דיברנו עכשיו. תודה רבה, שחר.
תודה.